כגומל, לא רואים ביום השמיני אמון בשר עולה. זה מזכיר לנו את הפרשה הקודמת, איך קוראים לפרשה הקודמת? שמיני, מה המכנה המשותף בין הפרשה הקודמת, חלה לפחות, יום השמיני, דהיינו חנוכת המשכן היה ביום השמיני, ובין ברית מילה שנעשה ביום השמיני. אם ליום השמיני לאותו יום, כנראה יש איזשהו מכנה משותף ביניהם, נכון או לא? בין ברית מילה ובין חנוכת המשכן. חנוכת המשכן, מה המטרה של חנוכת המשכן? גילוי השכינה. עשו לי משכן, שכנתי בתוכה. מה המטרה של ברית מילה? גילוי השכינה גם. גם הגילוי השכינה, כי ילד שמלאים אותו, אתה מכשיר אותו למרות שהוא לא מודע לזה, בעל כוחו עושים על זה. אבל עצם מה זה מילה? מילה זה הסרת העורלה. אבל לא רק העורלה של התינוק, אלא העורלה, העורלה זה חסם, איזה סמים לגלות את טוב השם. אתה מכשיר את הילד הזה, מלידה אתה מכשיר בריתך אשר שמת בבשרנו. אתה מכשיר אותו לגילוי השכינה, ויש לך זמן, ילך ויתגלה השכינה דרך הילד הזה, התינוק הזה. למה דווקא השמיני, למה לא השלישי, הרביעי, החמישי, השישי? שביעי, למה דווקא בחרו את היום השמיני? לשאול אותו. לשאול אותו. המהר"ל, הוא עוסק הרבה במשמעות של המספרים. כל מספר יש לו משמעות. הוא מסביר גם, מתאר את זה, מה זה עניין של שביעי ומה זה עניין של... אחד, שלושה, כל מספר יש לו את המשמעות שלו. מה העניין של השמיני? קודם כל, המילה שמונה זה אותיית נשמה. אותיות נשמה. המספר שמונה מתגלה על נשמה. ושבע, זה שבע זה כנגד, ככה הוא מסביר, זה כנגד העולם שאנחנו חיים בתוך העולם הזה. העולם הזה, העולם הזה זה העולם המוחשי, המורגש. מה הוא מורגש? ארבעה שדדי השמיים, השמיים, למעלה ולמטה, זה דבר פיזי, אנחנו מרגישים. והנקודה הפנימית, הנקודה השביעית, כמו שבת, היא מאחדת את כל הקצוות האלה. והופך נותן לזה תוכן, לעולם הזה, תוכן משמעות. העולם הבא זה כל כולו עניין רוחני. לא שהוא מנותק מהעולם הזה. אדרבה, יש התואמים בעולם הזה את העולם הבא. אז השמיני מרמז לנו על מעל הטבע. דבר שהוא נקרא עניין אלוקי, עולם הבא, עולם... העניין ה... כן? אז זה העניין השמיני. לכן ברית מילה ביום השמיני, חנוכת המשכן ביום השמיני. כל העניין שלנו זה לגלות את השכינה, את אור השם בעולם שהוא מעל הטבע, בתוך עולמנו. אז זה העניין של ברית מילה דווקא ביום השמיני. וביום השמיני אמר בשר עולתו. ב-30 יום, ב-3 ימים תשב בדמי טהרה, בכל קודש לא תיגע, ולמקדש לא תבוא עד מלות ימי טהרה. איזה עונש היא מקבלת, וואי. 9 חודשים הייתה בהיריון. עד שהיא ילדה, זה היה סבל גדול מאוד, נכון? ועכשיו, אחרי שהיא ילדה, מה אומרים לה? מוגבלת. מדירים אותה מהקודש, נקרא. הנושא שהפרשייה שלנו עוסקת זה בדיוק העניין איך היא יוצאת מתוך המציאות הזאת שהיא מוגבלת בעצם בגלל הנידה קודם כל אבל לא רק הנידה, גם יש מי טהרה לאותם ימים שאחרי הנידה תלוי ברכה, בנקבה, בברכה אומרים יותר, פחות יושבת 33 יום, אצל הנקבה 66 יום, אז אומרים, מה הסיבה לכל הדבר? מה ההבדל בין זכר לנקבה? אם זה לא יותר שמתם לב, הספרדים תמיד, שמבקשים שהאישה בהיריון, תברך שהאישה, שייצא לי בן, בן זכר. למה בן זכר? מה זה? הם עדו פרשת שבוע. התורה בעצמה מבדילה בבן זכר לפני כולה. גם הבן זכר, אומרים לה, הבן זכר, נכון, לאישה זה קשה, ולפעמים יש לה מחשבות שאומרים, יותר אני לא רוצה יותר ילדים. אחרי שעברתי את הטראומה הזאת, הלידה, כל זה לחבר על המחשבות האלה, המציאות הזאת, לכאורה היא מציאות שלילית, לחפר עליהן. אבל בן זכר, זה אחרי 33 יום, שהיה לה ברית מילה, לפעמים גם לפדיון, בן בכור, וכל הדברים, וכולם באים, בן זכר, בן זכר, בן זכר. אני נרגעת. אבל נקבה, שבא, איפה הברית מילה, אין שמחות, אין... היא צריכה לקחת קצת זמן עד שהיא יוצאת מהמציאות. בכל זאת, התקופה הזאת של דמי טהרה, זו תקופה של, נכון, היא מוגבלת, אבל זה מכשיר אותה, אנחנו לא... את האישה, את היולדת, לסדר האמיתי. זה נראה את רש"י. תשען תשב על הלשון עקבה, היא מורכבת בימים האלה. כמו ותשעו בקדש וכו'. בדמי טהרה, אף על פי שרואה, תורה. זאת אומרת, רואה דם, יש כאן שני שלבים. יש שלב הלידה, אז היא כמו תומת נידה, אבל אחרי זה, יש לה את הימים האלה, שזה נקרא דמי תורה, שהיא רואה דם, אבל היא תורה, לכאורה. בדמי טהרה, לא מפיק ה', יש טהרה, תשימו לב, זה, יש טהרה בה', במפיק. הוא שם דבר כמו תואר. יש לי נכדה, קוראים לה תואר. ימי טהרה עם בפיק, ימי תואר שלה, טהרה שלה. לא תיגע עזרה לאוכל וכו', כמו שהיה לרמות, בכל קודש, לרבות, זה המגבלות שלה. היא לא יכולה לדעת בקודש, לרבות את התאמה. כפי שזאת תעולת יום ארוך, יום ארוך, זאת אומרת, כל הימים הארוכים האלה נקרא יום ארוך שהיא... היא צריכה רק, התפילה לא תעזור לה רק אחרי כל הימים האלה. היא טבלה לסוף שבעה, ואין שימשה מעריב לטהרה, עד שקיעת החמה של יום ה-40, זאת אומרת, שבעת ימי הנידה ועוד 33 יום, שלמחר תביא את כפרת טהרתה, ואז היא חוזרת למסלול הטבעי. אנחנו במשניות. פסחים פרק ג' לגבי חמש, כן. בצק שבסדקי הערבה, כן? הערבה זה כלי ששם לשים את הבצק. בצק שבסדקי הערבה, אם יש כזית במקום אחד, חייב לבאר. למרות שזה כאילו פסלת, הבחור צריך להוציא את זה ולבאר. ואם לא, בטל במיעוטו. לכן עניין הטומאה, אם מקפיד עליו, לחוצץ. ואם רוצה בקיומו, הרי הוא כערבה, חלק מהערבה. בצק החירש, תכף נראה מה זה. אם יש כעצב בו שיחמיץ, הרי זה אסור. בצק שבסדקי הערבה, בצק של חמץ שנשאר בסדקים של הערבה, אם יש כזית במקום אחד, חייב לבאר להוציא מן הסדק ולבארו לפני הפסח. כאן ניסים, רגע לעשות, ניסים, נחזיק את הבית. אז הוא רגע, בערב פסח, מה בערב פסח לאכות מצה קצת יד, כן, גם בחדר אוכל למטה. אז רואים את העריבה, אתם רואים בדיוק את העריבה. לפעמים כשעושים את הנשים, את הבצק, נשאר מתוך, על זה הוא מדבר כאן. ואם לא, שאין כזית בצק במקום אחד, בטל במיעוטו. הרי הוא בטל מחמת מיעוטו, כאילו אינו בעולם. בגמרא אמרו, לא שנו, שאם אין כזית במקום אחד, הרי הוא בטל במיעוטו, אלא במקום העשוי לחזק. שהמצק מחזק באותו מקום את שברי העריבה, הוא סותם נקב, משתמשים בזה גם לתיקון הכלי הזה שנקרא העריבה. שמן הסתם אדם מבית לא שם, אבל במקום שאין עשוי לחזק, אפילו פחות מכזין חייב לבאר, לפי שאינו מבית לא שם, ואפשר שימלך ויתלם למשם, חס ושלום מיוחד. יש מדברים, הטעם שם, יש שם הרבה חצאי זיתים, ופיתור בו ייכנס, ייכנסה. נמצאו למדים שאם יש כזית, אפילו במקום העשוי לחזק, חייב לבר. וכן לעניין התאומה, אם נגע שרת באותו בצק בפסח, כל שהבצק טעון דיון, היינו, כשיש בו כזית, נשא ישרו מחילו, הרי חוצץ בשני התאומה. והריבה תאורה, מדוע שאין זה דבר בשני עצמו, זה לא שח להריבה. ואין הריבה מקבלת תאומה מן הבצק, כי זה לא משלם את הריבה, אלא דבר בשני עצמו. שאין אוכל מתמק למים, אין בו כזית, הוא איל בינו תאורה ביעור, הרי הוא בטל להריבה, כאילו נגע שרף והריבה עצמה בכלי, ואז הכלי הוא תמי, והוא תביעית מאה, ברמת. בשאר ימות השנה אין זה תלוי בשבור, אם יש בכזית עם לב, אלא בכזיתו על אותו בצק, למה הוא משמש. אם מקפיד עליו שעומד לתלום משם, כן, מפריע לו בגבי הכלי, חוצץ בפני התאומה, אפילו שהוא פחות מכזית, והריבה היא תורה, ועדים בפסח שהוא פחות מכזית, מקפיד עליו הרי הוא חוצץ. אבל אם רוצה בקיומו, זאת אומרת, הבצק הזה הוא מתקן את העריבה, יש לו עניין בבצק הזה, אז אם כן, יש לו דבר שח כאילו לכלי. מסתבר בסדר של העריבה, הרי הוא כעריבה, ונגע בו כאילו נגע בעריבה עצמה. אפילו שהוא רואה יותר מכזית, ואינו חוצה. בצק החירש, מה זה חירש? בצק שאין נקראים בו סימני חימוץ, הרי הוא חירש, הוא לא מדבר אליהם, הרי כחירש הוא דרך, הם מדברים אליו והם מכירים בו כל סימני תגובה. מפרשים נקרא בצק חירש על שם שמקים עליו ביד ואינו משמיע קול. על הישה, על הבצק, מקים כל שלא תחמיץ. אז אם זה לא משמיע קול, אבל אם זה כמו תוף, מתחיל להשמיע קול, סימן, זה כבר מתחיל להחמיץ. קוראים בצק החירש, בלשון סמך. לא שייפין, שהוא קשה כחרס, הוא לא נקרא בו אם יחמיץ, אם יש כרצה בו שיחמיץ, אם יש בצק אחר שני לא שימו בו את השעה, ומקביל, והוא יחמיץ, הרי זה אסור. אבל בצק אחר יש אסור משום חמץ לפסח. אבל אם אין שם כרצה בו, ניתנו בו שיעור בגמרא כדי שהלך אדם מיל. כמה זה מיל? 2,000 אמה. בהליכה בינונית, כלומר, שאם בשעה שהופסקה ההתעסקות, מרגע שהפסיקו להתעסק בבצק, ואותו בצק אמר כשהוא הילוכה של מיל, הרי הוא אסור, וכותב הרמב"ם מה זה השיעור הזה, אומר שהוא זהו כשני חומשי שעה, משום שלנו 24 דקות. ואם עובר מרגע שהפסיקו להתעסק עם הבצק 24 דקות, הרי זה בחזקת שהוא חמץ. אסור לאכול, אסור, צריך לבאר אותו. טוב. כל יום זה. אורות, אורות, אורות. מישהו רוצה אורות? מי רוצה, מישהו רוצה להיות באורות? כן? בוא נזיק את האורות. אנחנו בנון חט, כן? נון ון. כל מה שלמדנו עד עכשיו זה הכנות לקראת הסיומת, שנאמר כאן המצוות התלויות בארץ. למרות שבגלות ובמציאות הזאת זה היה דבר יבש כאילו, פוטנציאל עצום. צללי העניינים שלנו, העתקות הן מהעבר הגדול. זאת אומרת, כל ההלכות האלה, כל המצוות האלה זה העתקות. מה זה העתקות? זה שכפול מהעבר הגדול. מה שהיה, הוא לא הולך לאיבוד. הוא גנוז בתוך המצוות האלה התלויות בה. ופונות הן תמיד אל העתיד הנסגר. יש לנו עבר עצום, גדול מאוד, אבל יש לנו עתיד מה? עוד יותר גדול. ואנחנו באיזשהו מקום, איפה? באמצע. באמצע. הראייה של העם, של יהודי בכלל, שמאמין, כבר קוראים לזה ראייה פרספקטיבית. מה זה ראייה פרספקטיבית? שאתה רואה את העבר, אתה רואה את העתיד, ואתה מבין שאתה בתוך תהליך. כשאתה מבין שאתה בתוך תהליך, אז אתה נעזר בסבלנות, זה לוקח לפעמים 1,000 שנה, 2,000 שנה, לא. או ימים לפעמים, אבל כשאדם הוא נמצא בלי הראייה הפרספקטיבית, הוא חי רק את העכשיו, אז הוא בלחץ אטומי, הוא חי רק את הרגע, את העכשיו. מישהו היה לו פעם איזה בעיה? עכשיו, עכשיו. אה? זה קשה מאוד להתמודד עם העכשוויות, אבל אם תחשוב על העתיד, הכל ישתנה לטובה. אתה תוכל להכיל את ההווה. הגישה העכשוויסטית הזאת היא לוחצת את האדם, גם מבחינה פוליטית אפילו. שלום מה? איך אתה יודע? היית באיתו. עכשיו? רגע. בעצם הוא לא אגיד רק עכשיו, היא כבר לוחצת את האדם. המציאות העכשווית היא מורכבת, היא לא פשוטה, אבל המציאות הרחבה יותר, כשאתה רואה את הדברים בגדול יותר, אתה רואה מאיפה באת, לאן אתה הולך, באופן פרטי, באופן לאומי או עולמי או משהו כזה, אז המבט הוא יותר אמיתי, יותר נכון. אני לא מדבר. צללי העניינים שלנו, עכשיו זה צל, במציאות הגלותית. העתקות הן מהעבר הגדול ופונות הן תמיד אל העתיד, הנסגר. שהוא כל כך נסגר, אבל שהוא מאיר את ההווה ועושה אותו להווה מעשי מצד גודל כוחו. זאת אומרת, יש מדרגה, אדם צריך לראות בהווה את העתיד. זה מתנה מאלוקים. מישהו מעוניין להיות אופטימי כאן? תראה בהווה את העתיד. מי שרוצה להיות פסימי, הוא לא רואה בהווה שום דבר. הוא לא רואה עתיד. הפסימי זה אדם שלא רואה את העתיד. אופטימי זה אדם שיש לו ראייה עתידית. אז זה אומר כאן, אנחנו צריכים לראות, למרות כל העננות וכל הצללים וכל העננים, לראות את הדרך העתיד. אף על פי שאין בו בעצמותו, כי אם הריגה וציפייה לעתיד, עדיין לא רואים את זה באופן מעשי. אמנם, הכל מדוד לפי ערכו. יש עתיד שיוכל לחמם ולהעיר רק את ההווה הקרוב והסמוך ביותר, וכל מה שיגדל כוחו של העבר וערכו של העתיד, כך הם יכולים לעשות את ההווה המזליח מכוחם. נזכרתי פעם, בא אליי בחוץ של אחד, שעמד להתארס. תחום מהמכון. והבחורה נתנה לו ביתה ואמרה, לא רוצה, לא. ברגע אחרון. זה לא נעים, נכון? הוא היה ממש של דיכאון, קודם. מה אני אעשה? איך אני יכול לחזק אותו? טוב, אמרתי לו, אתה יודע מה? עזוב אותה. יש לי הצעה אחרת בשבילך. כן? מה אתה אומר? יש לו מעתיד, זה בטווח הקצר. פתאום מצב הרוח השתנה לחלוטין, מקצה לקצה. למה? מה יש? יש עתיד. כאן מדבר לא רק באופן פרטי, כאן מדבר גם באופן לאומי, באופן עולמי. זה מתנה, כמו גם מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם להיות אופטימי, לראות את ההווה, אבל לראות את איך העתיד מתחבר אל ההווה, שההווה והעתיד זה לא שני דברים נפרדים. העתיד מקרין אל ההווה, ההווה זה בסך הכל הכנה לקראת העתיד. זה מה שהוא אומר. כל מה שיגדל כוחו של העבר וערכו של העתיד, כך הם יכולים לעשות את ההווה, המציאות העכשווית, המזריח מכוחם של העבר והעתיד, להווה גמור מלא חיים ותנועה אמיצה. גדול הוא עברנו, איזה גודל בערך? ו-3 קילומטר, איזה גודל? 3,000 שנה! איזה עץ עתיק אנחנו. גדול הוא עברנו, 3,000 שנה, איזה ענקיות. כמה זמן אמריקה קיימת, אתם יודעים? ארצות הברית. 200-300 שנה, מה זה? פסיק! לעומת עם ישראל. כל האימפריות, כל זה כבר חלף, עברו מהעולם. עם ישראל חי. איזה עם עתיק וחזק. גדול הוא עברנו, ויותר מזה, מה? גדול הוא מה? עתידנו יותר גדול מעברנו. זאת אומרת, אם בבית ראשון הייתה נבואה, אז לעתיד לבוא תהיה סופר נבואה. זה משהו לאלה ולאלה. שמתבאר יפה בהפצת, בחפצנו, בצדקת האידיאלים הגנוזים לנשמתנו. בכוח הגדול הזה, של העתיד ושל העבר כמובן, חיים וקיימים בקרבנו ברוח חיים מלא כל רגעי ההווה. כל רגעי ההווה. וכל הזיכרונות ממלאים הם באוזם כוח חיים, המון מעשים רבים, כוח בינה מיוחדת, כוח יצירה וצביון מיוחד, השקפת עולם מסומנת, מסודרת, מצוות, מנהגים, מסדרים, וכולם מלאים לקח וליבוב, אהבה ועדן מהעבר העצום הגדול ומהעתיד היותר גדול. משוקים מטל של חיים, של גבורה ועוד, מעדן שלנו, מגבורה שלנו, מעודנו היחידי. אשרנו מה טוב חכים. מה היינו עושים בלי הרב קוק? פותח לנו אופקים.